שלום למאזינים, אנחנו כאן בפודקאסט של שניים ליום. בשניים ליום אנחנו לומדים שני פרקי תנ"ך ביום ומסיימים את התנ"ך בשנה, ואני אגיד בסוגריים שאתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו. בפודקאסט אנחנו רוצים להעמיק יותר ולדבר על הרעיונות שמאחורי הנבואות. כרגע אנחנו לומדים בתוכנית את ספר עמוס, שהוא עוסק כמו הרבה נביאים אחרים, אבל ככה במיוחד באינטנסיביות בשאלות של צדק חברתי, והאחריות של החברה לחלשים שבתוכה. אני אגיד אולי מילה על המטרה של השיחה היום מבחינתי. תראו, לימוד תנ"ך בטבעו יכול הרבה פעמים לשלב בין תחומים שונים. למשל, אם אנחנו לומדים את ספר יהושע, אז מתבקש להביא מישהו שהוא מבין בארץ ישראל, מישהו שמבין בגיאוגרפיה ובארכיאולוגיה, ומתוך המציאות שאנחנו מכירים בשטח, לנסות להבין את הנבואות בצורה טובה יותר, בצורה מעמיקה יותר. וכשלמדתי את ספר עמוס, הייתה לי איזושהי מחשבה שמתבקש לעשות את החיבור בין הדרישות של עמוס מהחברה שהוא חי בה, לבין עיסוק עכשווי בשאלות של צדק חברתי בחברה שלנו. והאמת שאני קצת התקשיתי למצוא דמות שעושה את החיבור הזה. אני חושב שאם יש היום מקצוע שעוסק באופן שיטתי בשאלה של איך מקדמים רווחה ואיך דואגים לשכבות החלשות בחברה, אז המקצוע הזה זה עבודה סוציאלית, ויש היום גם הרבה אנשים שלומדים תנ"ך ומלמדים תנ"ך, אבל התקשיתי למצוא מישהו שעושה את החיבור הרעיוני הזה, שמנסה לנתח את הנבואות בתנ"ך דרך הפרספקטיבה של איך אנחנו ניגשים היום לסוגיות חברתיות. ונמצאת איתנו היום כאן דוקטור טובה ליכטנשטיין, שאת הרקע שלה בעולם התורה אין צורך להציג, אבל למי שלא יודע, היא גם דוקטור לעבודה סוציאלית.
היא לא רק גם, בעיקר.
בעיקר, דוקטור לעבודה סוציאלית, ומרצה לשעבר בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. אז קודם כל, תודה רבה שאת כאן איתנו. והיום בפודקאסט אנחנו ננסה ללמוד את ספר עמוס, לדבר על הרעיונות שמופיעים בו, וגם לחשוב על היישום שלהם בחברה שלנו, ואני אגיד בכנות שזה אולי איזשהו ניסוי ומעניין מה יצא. אז נושא ראשון שאני רוצה להתחיל בו, עמוס הוא ככה מדבר לחברה שהיא משגשגת, היא חברה מצליחה, גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה כלכלית, בתקופה של ירובעם השני, שהוא המלך בממלכת ישראל, ועמוס הרבה פעמים מבקר את הנהנתנות ואת חיי המותרות בחברה שהוא חי בה. אני אצטט אולי משני מקומות. מקום אחד בפרק ג', אני אזכיר למשל חלק מפסוק ט' שעמוס מתייחס לשומרון, שיש בה מהומות רבות בתוכה ועשוקים בקרבה, שיש בתוכה אנשים שנעשקים שנעשה להם עוול, ואז מובאים כמה וכמה פסוקי פורענות שבתוכם הפסגה של הפורענות בסוף הפרק בפסוק תתוו, והיקטי בית החורף על בית הקיץ, ועבדו בתי השן, וספו בתים רבים נאום השם. העונש שעמוס מציג לחברה הזאת, של חברה שעושקת את החלשים שנמצאים בתוכה, העונש הוא להסיר, להקות או להסיר את סמלי השפע וסמלי המותרות שלהם, שזה בתי החורף ובתי הקיץ ובתי השן. ועמוס כאן אולי כבר קושר בין הסיפור הזה של עוולות חברתיות לבין חיי מותרות וחיי נהנתנות. אז זה דוגמה אחת, ודוגמה נוספת, מפורטת אולי אפילו יותר, זה בפרק ו'. אז בפרק ו' הנבואה פותחת בפנייה להוי השעננים בציון והבוטחים בהר שומרון, אנשים שהם שעננים, כנראה מאוד מצליחים ומאוד משגשגים. ואני קופץ לפסוק ד', אז יש כאן תיאור מאוד מאוד נרחב של השעננות הזאת. השוכבים על מיטות שן וסרוכים על ארסותם, ואוכלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבק, הפורטים על פי הנבל כדוד חשבו להם כלי שיר, השוטים במזרקי יין וראשית שמנים המשכו, ולא נחלו על שבר יוסף. את כל ההנאה הזאת מהשירים ומהאוכל הטוב ומהמיטות הנעימות, הם עושים את זה בזמן שיש איזשהו שבר בבית יוסף, והם לא נחלים, הם לא מצטערים על השבר, הם שקועים עד כדי כך בהנאה ובמותרות שלהם. וכשאלת פתיחה, הייתי רוצה לשאול אותך, איך את רואה את הקשר הזה בין שני הנושאים, בין הנושא של הנהנתנות וחיי המותרות של החזקים, של המוצלחים בחברה, לבין זה שעמוס מבקר את אותה חברה, על זה שיש בתוכה אנשים שהם נעשקים? האם יש כאן רק ביקורת על עצם זה שיש אנשים שנעשות להם עוולות ושהם חלשים, או שיש כאן משהו מהותי יותר, שמשהו בנהנתנות עצמה, בחיי המותרות, שיש בתי חורף ובתי קיץ ובתי שן, האם הדבר הזה עצמו בעייתי?
תשמע, אני חושבת שיש משהו בחיי מותרות. החברה שלנו הוא חברה שמאוד אוהבת מותרות. אני חושבת, אנחנו התרגלנו לרמת חיים מסוימת. אנחנו אנשים, לא אני, אבל אנשים נוסעים עם כל המשפחה לאירופה, והם יודעים זה יותר, זה יותר בזול מלנסוע פה, אבל זה חיי מותרות. זה חיי מותרות. אנחנו התחלנו לדירות, לדירות יפות, לרמת חיים מסוימת, לנסיעות, ואני חושבת יש בזה משהו שבאמת אינו נותן לבן אדם לחיות חיי צניות. ואני חושבת יש בחיי צניות משהו יפה. יש, לדעתי זה חלק מעבודת השם. אנשים, אני חושבת ענבה, ואיש משה היה ענב מאוד, ענבה וצניות, אני חושבת הולכים ביחד. ואני חושבת שחיי מותרות זה לאט, לאט, לאט משפיע על הבן אדם. שהוא עושה את זה על חשבון העני ברחוב, לא בהכרח, הוא יכול להיות איש שחי חיי מותרות ונותן צדקה. הוא לא עושה על חשבון, אבל אני חושב עצם החיים של מותרות לא טוב לבן אדם.
למה? כי מה?
כי מה? אני אמרתי לך שזה לא, זה לא צניות. והצני ללכת עם השם. והצני ללכת בין השם זה לא רק סתם משהו יפה שאומרים. באמת צריכים צניות. אני חושבת זה מובן לי מאליו. לך זה לא כל כך מובן שאתה שתי דורות מתחתיי.
כן, אני כבר מהדור הזה גדלתי כששפע זה דבר מובן מאליו.
מה?
אני כבר גדלתי בדור הזה שבו שפע...
נכון, 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 נכון. בדור שלי זה לא היה מובן מאליו.
כן.
לא היה מובן מאליו. אני עכשיו באתי מארצות הברית, איפה שתרחתי באיזה בית שנבנה לפני 120 שנה. הבית מפואר, אבל היה צניות מסוימת, לא עלה על דעתם. דברים מסוימים שבאמת לוקחים את זה כמובן מאליו. ואני חושבת, אנשים, הדור הזה שלנו, התרגל לזה, ואני חושבת, זה לא על חשבון השני, אבל זה על חשבון הנשמה שלנו.
כן, אז את חושבת שבדור שלנו, השפע והמותרות לא בהכרח באים על חשבון החלשים בחברה, אבל כן באים עם איזשהו מחיר רוחני.
אני חושבת שיש אנשים שבאמת חיי מותרות והם נותנים צדקה. יש המון צדקה היום. אני חושבת יש, אני כל פעם שאני פותחת את הטלפון שלי מבקשים צדקה לזה ולזה ולזה. ואנשים נותנים ביד נדיבה. זה לא בהכרח על סמך זה. אני חושבת כמו שאני אמרתי שזה באמת על חשבון הנשמה שלנו.
ומה את חושבת באמת שהקדוש ברוך הוא היה מצפה מאיתנו בעידן כזה שיש בו באמת ברוך השם שפע? איפה היית רוצה שאנשים יצמצמו את הצריכה שלהם? באיזה סוג של צמצום?
אתה באמת רוצה לקחת אותי לפינה ואני אגיד שלא תיסו, שלא יהיה להם שירותים על יד החדש אינה, שלא יהיה לכם דירה של 8 חדרים, שלא יהיה חבריות חדש, שלא תשפצו כל 20 שנה. אני לא הולכת לפינה הזאת. אני חושבת שכל החברה צריך להיות חשבון הנפש, ולחשוב לאן הם מובילים את עצמם, לאן אנחנו מובילים את עצמנו. ששפע, הבעיה עם שפע, שמה שהיה טוב היום נראה לך כלום, בעוד 5 שנים, ובעוד 10 שנים, ובעוד 10 שנים. אז אני חושבת שזה מביא אותך לזה שאתה באמת חי חיים מותרות, ואני אמרתי, אני חושבת, הצנה ללכת עם השם לא כולל בתוכו חיי מותרות.
כן, כלומר, אם אני מבין נכון, זו שאלה שקשה לתת באיזשהם כללים או אמירות גורפות, אבל זה כן חשבון איפה שכל אחד צריך לעשות עם עצמו, איפה הוא באמת צריך ואיפה זה כבר מותר.
אתה לא יכול to legislate, איך אומרים את זה, לרכוב חוקים על התנהגות של בן אדם, רק בחברה טולטרטה, בחברה של ברוסיה, הם עושים את זה. זה שאתה באמת אומר לאנשים איך להתנהג. אתה לא יכול לעשות את זה, יש דברים מסוימים. אנחנו חברת רווחה, ושאנחנו חברה רווחה, יש כמה דברים שאנחנו אומרים ליחיד שהוא צריך לעשות. הוא צריך לחנך את הילד שלו, זה בית ספר. הוא צריך לתת לו חיסונים. הוא צריך לראות שאין מחלות מדבקות. אבל מסוף לזה, בן אדם הוא חפשי לנהל את החיים שמו שהוא רוצה. אנחנו בני תורה אינם חפשיים לנהל את החיים שלנו כמו שאנחנו רוצים. התורה באמת אומרת לנו, כשאנחנו אומרים נעשה ונשמע מכאן והבא, אנחנו צריכים להיות עבדי השם. ואז אני חושבת חיי המטרות ולהיות עבדי השם לא הולכים ביחד, יש סתירה ביניהם. איפה כל אחד ימצא את הדרך בו לעשות את זה, זה שהוא צריך לעשות. אף אחד לא אומר לו, זה הצנב הלכת לא אומר, תעשה זה וזה וזה. אין הלכה שלא יכול להיות לשבותים, ולא יכול להיות לחמישה חדרי שינה בבית. אז אל תיקח את זה, אל תעשה אותי, אל תעשה את זה כל כך הלכתי.
כן, אוקיי. אז נעבור אולי לנושא הבא, שהוא אולי איזשהו המשך, באמת קצת בשאלה של איך להתייחס לנושא הזה, בכיוון קצת אחר, אבל השאלה באמת עד כמה להתייחס זה בצורה מערכתית. לשאלה הזאת אני רוצה לגשת דרך הנבואה שממש פותחת את התוכחה לישראל בפרק ב' בעמוס. אז אחרי הרבה נבואות לעמים מגיעה נבואה לממלכת ישראל. אני קורא בפרק ב' כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. זה צריך לשאול מה בדיוק החטא כאן, כשבעצם הפשט שיש אנשים שמוכרים את העניים לעבדים, וזה החטא. אבל הרב מדען מצביע על חזרה של פסוק דומה בפרק חטא, בפרק חטא בפסוק ד', אז מובא פסוק דומה, אבל עם עוד קצת הקשר. אז אני קורא שם, בפרק חטא בפסוק ד', שמעו זאת השואפים אביון ולשבית עניי ארץ, לאמור. מתי יעבור החודש ונשביר השבר והשבת ונפתחה בר, להקטין איפה ולהגדיל שקל ולהוות מוזני מרמה? יש כאן סוחרים שמתכננים את המרמה שהם יעשו במסחר שלהם, ואז מה שיקרה, לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעליים. והרב מדן מציע לראות כאן דוגמה לאופן שבו הנבואה שופטת את העם. ומה שהרב מדן מציע להסביר זה העם לא באמת מכר בעצמו את החלשים ואת העניים לעבדים, אלא מה שהעם עשה הוא יצר איזושהי חברה כלכלית שבה הסוחרים עושים דברים שמשרתים את האינטרסים שלהם ומנצלים את החלשים, עד שהחלשים נחלשים כל כך שאין להם ברירה אלא למכור את עצמם לעבדים. ואומר הרב מדן, כשיש סיטואציה חברתית כזאת מבחינת הנבואה, אז הנבואה אומרת אתם מכרתם אותם לעבדים, כי לכם יש אחריות לחברה שאתם יוצרים, לאינטרסים שלכם שאתם מספקים, שמובילים אנשים למכור את עצמם, אז האחריות היא עליכם, ואתם כאילו מכרתם את החלשים לעבדים. עכשיו, זה איזשהו רעיון של הרב מדן. אני רוצה לשאול בהמשך לזה, אני מניח, אגב, שהרב מדן לא היה חותם על הכיוון שאני הולך אליו עכשיו, אבל בעצם נראה לי שמה שיש כאן זה איזושהי התייחסות באמת לחברה כמבנה. זה לא שיש איזושהי סיטואציה כלכלית, וכל אחד כמה שהוא מצליח, כמה שהוא לא מצליח, והבעיה היא רק אם אני ממש מרמה או ממש עושה עוול, אלא הנביא אומר, יש אחריות לחזקים גם לדאוג לחלשים. עכשיו, בדור שלנו, מי שמדבר בשפה הזאת, מי שמדבר בשפה של מבנה חברתי, של אחריות, של הבדל בין שכבות בחברה, של האחריות של החזקים לדאוג לחלשים, מי שמדבר על סיטואציות שבהם חזקים בחברה מנצלים את החלשים בחברה לטובת האינטרסים שלהם, אז זה הרבה דרך תיאוריות מרקסיסטיות ונאו-מרקסיסטיות שהתפתחו בדור שלנו, שבעצם מנסות להראות איך המבנה הכלכלי והחברתי הוא פועל לטובת האינטרסים של החזקים, והוא ממשיך להנציח ולשמר את החולשה של החלשים בחברה. ודווקא בחוגים דתיים היום מאוד נמנעים מהשיח הזה. ואני רוצה דווקא בעקבות זה לשאול, למה נוצר הפיצול הזה? למה יש את אלה שמנסים להסתכל בצורה שיטתית על המבנה המאורגן של החברה, ודרך זה לראות איך אפשר לעזור לחלשים? עכשיו, בחברה הדתית כן מאוד מקובל מצוות צדקה ולעזור לעניים, אבל אין, למיטב ידיעתי, חשיבה מאוד שיטתית של איך לפתור בעיות עומק בחברה. ומצד שני, זה דבר שמאוד קיים יותר בחוגי שמאל, ואולי עבודה סוציאלית כמקצוע קצת מנסה לעשות את זה. ואיך את רואה את זה? למה נוצר הפיצול הזה שמי שפועל מכוח התנך לא פועל בכיוון הזה, ומי שפועל בכיוון הזה בדרך כלל לא פועל מכוח התנך?
אני חושבת לדבר בצורה מרקסיסטית. אמרתי, לדבר בצורה מרקסיסטית אחרי קום הסטליניזם, אז הבן אדם צריך להיות באמת, לדעתי, לא מבין מה זה מרקסיזם. מרקסיזם לדעתי פשט רגל ביום שהקימו את היום של המהפכה הרוסית, וזה היה צריך להביא לכל הפועלים צדק. זה לא הביא להם צדק, זה הביא להם דיכוי, שבאמת אני חושבת שאחרי היטלר סטלין היה הרודן הכי מתואב במאה ה-20 שלנו, במאה ה-20, אני מברכת את החברה שלנו שאנחנו לא חושבים בדברים כאלו. אין שום ספק, אם לחזור לשאלה שלך, למה הליברלים וזה, הם אלו שעובדים על צדק חברתי. אז זו שאלה טובה מאוד, אבל אני חושבת אנחנו חיים בחברה רווחה. בחברה רווחה שאנחנו חיים שהוא דואג, הצריך היה אמור לדאוג לרווחת אזרחיה. אני חושבת זה שהשכר המינימום לא גבוה, זה גורם לעוני להכפיל את עצמו. אני לא יודעת היום עד כאני להיום מה אחוז הילדים שגרים מתחת לעוני. מה אחוז של נשים לא נשואות שמגדלים ילדים וחיים מתחת לקו העוני. וזה, אני חושבת, החברה שלנו צריך לקחת אחריות להם. ואני חושבת צריכים להוקיע אותם שהם לא עושים את זה. אבל להגיד שהמגזר הדתי שלנו יותר אחראי לזה מהליברליזם, אני חושבת אנחנו נותנים הרבה, אנחנו מאוד מאוד גומלי חסדים עם אנשים. אני לא יודעת מה קורה, אבל אני רואה שכל הזמן נותנים צדקה, ונותנים לעניים, ונותנים, תשמע, מה שקורה לפני פורים, לפני פסח, זה אי אפשר להגיד שאנחנו לא דואגים, לא דואגים בצורה מרקסיסטית, אז טוב מאוד שלא דואגים בצורה מרקסיסטית, שלא הייתי רוצה שנהיה מרקסיזם, לא. אבל אני חושבת, אתה יותר מדי ביקורתית של החברה שלנו. באמת.
כן, אז הייתי רוצה לשאול אולי על דרך שלישית, כי באמת המרקסיזם נפל ובצדק.
מה?
ומצד שני, ברור ואין חולק על כך שבחברה הדתית גמילות חסדים זה דבר מאוד חזק, גם כערך וגם ביומיום.
נכון.
אבל בכל זאת אני רוצה לשאול על איזושהי הסתכלות מערכתית. ניקח למשל את העבודה הסוציאלית כמקצוע, אולי אחד הניסוחים שככה כשדיברנו לפני שהתחלנו להקליט, אז הזכרת לי איזשהו ציטוט של פרופסור יונה רוזנפלד שאמר שהעבודה הסוציאלית דואגת לכל מי שאף אחד לא דואג להם. ויש איזשהו מקצוע שאומר, אני רוצה בצורה שיטתית לעזור לחלשים, לא רק לתת כסף או צדקה לפני פסח, ולא רק לדאוג לעזרה חומרית, אלא גם לנסות להסתכל איזה עזרה שיטתית ומערכתית אפשר לתת לחלשים בחברה. ואני שואל, האם זה לא חלק מהקריאה של הנביאים או של התורה בכלל, לעזור לחלשים בחברה בצורה שיטתית, ולא רק בנתינה של כמויות של צדקה? וזה אני שואל, למה זה שיח שפחות קיים בחברה הדתית? אם אני צודק ב...
תשמע, אתה מניח שהחברה הדתית צריך לנהל שיח בנוגע לניהול המדינה שלנו. ואני חושבת יש הרבה צדק ממה שאתה מניח, שהדבר שבאמת הקסים אותי שעליתי ארצה, זה שפה אני אחראי לכל דבר שקורה. שהגעתי בארצות הברית, יכולתי להגיד מה לי ולהם. הם גויים, זה אמריקאים, אני יהודי, אני צריך לדאוג רק ליהודים שהם גרים סביבי, בעירי, אני אעיר קודמים, אבל פה שאליתי אז, מה שקסים אותי, אני אחראי לכל דבר שקרה, לכל פינה של המדינה. אני אחראי משחקים כדור רגל בשבת, אני אחראי אם יש עניים, אני אחראי לכל הדברים האלו. אז אתה צודק בזה. אבל אני חושבת החברה שלנו מוצא את הדרך לעשות את זה על ידי זה שהם בכנסת. אם הנבחרי ציבור, מדינה זה לא חברה. חברה דתית זה לא מדינה. חברה דתית חיה בתוך מדינה. היא צריכה למצוא את הדרך שלה לבטא את הדברים שאתה אתה מבקש, ואתה מבקש אותם בצדק, על ידי זה שיש ייצוג בכנסת, ואתה מחוקק חוקים, ואתה מעביר עקרונות, שאתה מוצא אותם בחקיקה. אבל הבעיה הגדולה מאוד, שאף אחד במדינה שלנו, ואני חושבת אני אחראית לא רק למגזר שלנו, אבל כל המדינה, אף אחד לא רוצה להיות שר רווחה. אני עוקבת 50 שנה אחרי הבחירות וההסדרים הקואליציונים. זה רוצה, זה מפלגה, זה רוצה אוצר, ומפלגה זה רוצה שיקון, ומפלגה זה רוצה מה עוד יש חוץ, אף אחד לא רוצה, אף פעם לא ראיתי שאף אחד רוצה רווחה. מה נשאר עם רווחה? נותנים את זה כאיזה דבר לאיזה מפלגה שצריכים להוסיף אותם, לקחת אותם לקואליציה כנאי שיהיה 61. אז אני חושבת שם הבעיה שהנבחרי ציבור שלנו אינם דואגים לרווחת.
ולמה זה קורה? למה אף אחד לא רוצה לקחת את עיקר רווחה?
שאין כסף שם.
לא, אבל למה זה קורה?
אין כסף שם. זה החלשים.
כן.
שאלו שמה שפרופסור רוזנפלד עובד, הם אנשים שלא רוצים לטפל בהם.
כן.
אין כסף שם. בשיקון יש כסף. בחוץ יש כוח. אנשים רוצים כסף וכוח.
כן.
זה לא משנה אם אתה שמאל או ימין. כן. אתה רוצה כסף וכוח אם אתה בפוליטיקה.
כן.
וברווחה אין.
כן, אבל זה לא גם איזשהו שיקוף של הערכים שחזקים בחברה? כלומר, מישהו, שר ירצה את תיק הביטחון, כי זה תיק שהציבור מאוד מאוד, כאילו יש בו הרבה עניין ציבורי והרבה עיסוק בו, ולכולם ביטחון זה מאוד מאוד חשוב,
יש
בדיוק.
יש כוח.
אז אני שואל, האם יכול להיות שזה לא רק הפוליטיקאים, אלא זה גם איזשהו שיקוף של סדרי עדיפויות בחברה, של מה, איזה נושא הוא חשוב ואיזה נושא הוא פחות חשוב?
יכול להיות מאוד. אני לא, אין לי שום ויכוח איתך.
אז כאן אני רוצה לשאול, האם זה לא איזשהו מסר של הנביא או של התורה בכלל, בטח לאנשים דתיים שמגיעים מתוך בית מדרש, ואני שואל את זה לאנשים דתיים, כי זה אנשים שמבחינתם התנך אמור להיות ספר מנחה.
כל הנבואות שנכתבו בתנך, הם נבואות לדורות. ואם הם נבואות לדורות, הם נכונות היום כמו שהם היו בזמן עמוס. אז אין לי שום ספק שאתה צודק.
כן. אדרבה, אז דווקא בגלל זה אני שואל, איך יכול להיות שבחברה הדתית זה לא דגל שמניפים גבוה גבוה?
אז למי אתה חושב עמוס דיבר? לדתיים. דבר מה, יש שתי דברים. אחד, הנבואות לא השתנו, שהן נבואות לדורות, וטבע האדם לא השתנה. זה לא, כשהזמן הלך, אם אתה הולך על קו הזמן, טבע האדם היה ככה בספר בראשית, וטבע האדם היה נכון היום. זה כך אנחנו קוראים את הסיפורים בתוך התורה, והם מדברים אלינו שכל הנושאים, אם זה שנאה בין אחים, אם זה התחרות בין נשים, אם זה צרות מבנים, אם זה קצה גידול בנים, זה הולך לאורך הדורות במשפחות שלנו גם. יש שתי סיפורים בתנך, יש הסיפור של המשפחה ויש הסיפור של עם ישראל. יש יעקב ויש ישראל. יעקב היה לו בעיה גדולה מאוד בבית שלו, אבל בני ישראל היו 12. אז השני סיפורים, אז זה אותו דבר. מה אתה חושב? הנבואות האלה הן נכונות היום כמו שהן היו נכונות בני עמוס.
כן, זה מעניין, אז פתחנו בעצם קצת בדחייה של השאלה שלי, ואנחנו מסיימים בעצם בזה שאת אומרת ש...
אין הכנה בי.
טוב, מעניין. עוד נושא שמאוד מאוד בולט בספר עמוס, זה התייחסות לרעיון של בחירת ישראל. גם המבנה של שני הפרקים הראשונים, שיש הרבה נבואות לעמים, כנראה השומעים של עמוס... מאוד נהנו לשמוע נבואות פורענות על העמים השונים, אבל אז הם לא ידעו שמחכה להם פאנץ' שהנבואת הפורענות המרכזית היא בעצם אליהם, ליהודה ולישראל. וגם בפרק ג' אנחנו מוצאים את האמירה, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל הבנותיכם. כלומר, יש כאן את רעיון הבחירה שהעם כנראה יחזיק בו, שאנחנו העם הנבחר, ולכן מה? אז מעניין מה העם תפס, יכול להיות שכנראה העם תפס שרעיון הבחירה זה איזושהי פריבילגיה שאנחנו יכולים להתנהג איך שאנחנו רוצים בגלל שאנחנו העם הנבחר, והעמוס אומר להם לא הבנתם, אתם נבחרתם ולכן אני אפקוד עליכם את כל הבנותיכם, יש לכם אחריות גדולה יותר. וזה רעיון שחוזר גם בפרק ת' בעלו כבני קושיים אתם. ופרופסור יוני גרוסמן באיזשהו מאמר שהוא כתב על ספר עמוס מציע לקשר בין הנושא הזה של בחירת ישראל לבין העיסוק האינטנסיבי של עמוס בנושאים חברתיים, והוא מציע לומר ככה, בעצם הדרישות שעמוס מעלה בפני העם, הן מתמקדות בעוולות מוסריות ועוולות חברתיות, ודווקא לכן הוא מדגיש שאלה זה נושאים ודרישות אוניברסליות, ולכן הן תקפות לעם ישראל בדיוק כמו שהן תקפות כלפי שאר העמים. ועל בסיס הרעיון הזה אני רוצה לשאול אותך, ואולי זה גם קצת שאלת המשך לשאלה הקודמת, האם אמורה להיות איזושהי ייחודיות לבשורת צדק שיוצאת דווקא מתוך תורה ומתוך בחירת ישראל? לכאורה נושאי צדק, וזה קצת גם עלה מהדברים שאת אומרת, זה נושאים אוניברסליים, הם נושאים אנושיים, הם נושאים חברתיים, ואפשר שכולם יעסקו בהם, ומדינה כמערכת נדרשת לעסוק בה באיזשהו אופן. ובאמת גם דיברנו על זה שמי שעוסק בנושאים האלה זה לא בהכרח אנשי תורה, ואני בכל זאת רוצה לשאול אותך, האם אמור להיות כן איזשהו אופי ייחודי ובשורה ייחודית לדרישת צדק שיוצאת דווקא מבית המדרש?
אני חושבת בהחלט כן. צריך להיות. שמה התורה? התורה דורשת צדק. ואני חושבת שאתה אומר מבית המדרש, אני לא חושבת זה מבית המדרש, אני חושבת זה מהתורה. אתה עושה הבדל בין התורה ובין בית המדרש.
הנה חינמי, אז מהתורה.
אז זה מהתורה. והתורה לא נמצאת רק בבית המדרש, התורה נמצאת בכל בית כנסת שקוראים בתורה. ואני חושבת אם תסתכל על עשרת הדיברות, החצי הראשון הם דברים אוניברסליים. זה כיבוד אב ואם, אומרים בגמרא, מאיפה לומדים את זה? זה כל אוניברסלי, חוץ משבת. אבל אחר כך, וגם החלק השני הוא אוניברסלי. לא, החלק הראשון זה לא אוניברסלי. החלק הראשוני זה שלנו, והחלק השני לא תצח, זה הכל אוניברסלי. אז יש באמת, דרישה מציוצאת מן התורה לעשות צדק. ולעשות צדק, להתנהג בצורה אני מתקשה למצוא את המילה מה שאני רוצה למצוא. התורה דורשת מאיתנו להתייחס בצורה של מוסרי לכל בן אדם שהוא נמצא בסביבתנו. והדרישה למוסריות הוא דרישה שדורש הכל הדברים. זה אם עמוס אמר אתם לא, העמים לא בסדר אבל כן גם לא בסדר, אם אתם לא מוסריים אתם לא יותר טובים מהגויים. ואני חושבת זה בהחלט נכון, זה מוסריות הוא חלק אינטגרלי של התורה. אם זה קדם לתורה או זה בתוך התורה, זה סיפור פילוסופי שאין לי ידם, אין לי, אני יכולה לדון בזה. אבל אין לי ספק שהתורה דורשת מוסריות, והתורה דורשת צדק חברתי. זה לא היה יכול אחרת, לא היה יכול תורה שלא ידרוש את זה.
כן.
וזה לא בית המדרש, תשכח מזה, כן. זה התורה.
אז הדרישה למוסריות ודאי קיימת בתורה.
נכון.
האם יש הבדל בין דרישה למוסריות שנובעת מתוך תורה או מתוך עמידה לפני השם, לבין מוסריות אנושית שיכולה לבוא גם מעולם חילוני? או שבעצם זו אותה מוסריות ופשוט התורה אומרת, תוחזו במוסריות הזו?
אני חושבת התורה הוא מקור של המוסר. מה קורה? אבל תשמע, זה חלק פילוסופי, בתוך שאין לי מושג. אין לי מושג, אני עובדת סוציאלית, אמרתי לו, אין לי מושג. אתה לוקח אותי בכוח אל מקומות איפה שאני לא נמצא. אני אשת מקצוע. אני לא רבנית. אוקיי? אל תיקח אותי שם. אוקיי.
טוב. אז אולי באמת, ככה לסיום, אם באמת כאשת מקצוע, אם יש לך מה להוסיף,
כן.
על כל הממשק, בכל זאת אולי כאשת עבודה סוציאלית שכן מגיעה גם מעולם דתי, האם איפה הדברים האלה אצלך אולי התחברו, נפגשו, או שבאמת אלה שני תחומים שונים, ובעצם כל השיחה הזה אני קצת בכוח אולי מנסה להרבב ביניהם, איך את רואה ככה באמת?
איך אני רואה אצלי?
כן.
תשמע. אני אספר לך סוד. המקצועיות אצלי זה מאוד מאוד חשוב. אבל אני חושבת המקצועיות הוא זה מקצועיות בגמילת חסד. ואתה צריך לדעת איך לעשות חסד. שאתה לא יכול לעשות גמילת חסד סתם, בגלל שזה לא תמיד פועל לטובת המקבל של גמילת חסד. ואני ראיתי לא פעם ולא פעמיים שעובדים סוציאליים ניסו לעשות דברים בלי להבין מי הפונה שיושב מולם. רק אם אתה מבין מה היכולות של הפונה ומה הכישורים שלו, אתה יכול לעשות חסד. אבל אתה לא יכול לעשות חסד אם אתה לא עושה את ההבחנה של הבן אדם. ויש אלה שאומרים, אני רק אלמד לבן אדם איך לתקצב, אז הכל יהיה בסדר. אבל זה לא נכון, שהבן אדם הזה לא מסוגל לתקצב. אין לו כישורים, וזה לא בכדי שכתוב לא יחדול דל ואביון, שזה תמיד יהיו אנשים בתוך החברה שלנו, ואנחנו צריכים לקבל את זה כעובדה שאין להם את היכולת לנהל חיים תקינים בחברה מודרנית, מתוחכמת ומסודרת. הם לא יודעים. Yeah. ואם אנחנו לא נעשה הבחנה שמה היכולות שלהם, ולעזור להם לפתח את היכולות שלהם, ולהגיד עד כאן יותר הם לא מסוגלים לעשות, אז אנחנו נעזור להם, שאי אפשר לתת לעשות גמילת חסדים סתם ככה. כן. אתה צריך למקצע את זה.
כן. יש לך אולי איזושהי דוגמה?
כן, יש לי דוגמה מצוינת. היה מישהו שהוא היה מטופל באיפה שאני עבדתי, זה החלום שלו היה בסטה, פעם קראו לזה בסטה בשוק, בשוק מחנה יהודה. והוא לא היה יכול לקבל את זה, אתה צריך הרבה כסף, אתה צריך לקבל רישיון, והעובדת סוציאלית עשתה שמיניות באוויר, והיא הלכה לעירייה איתו, בסופו של דבר היא קיבלה אישור. הם קיבלו את האישור והם הלכו מהעירייה לכיוון שוק מחנה יהודה, ופתאום הם הגיעו לאור אדום, והיא עמדה שם בפינה ברחוב יפו, בדרך למחנה יהודה, והוא ברח לה. שהוא הבין באיזה מקום בתוכו שהוא לא יכול, הוא לא ידע איך לעשות חשבון, הוא לא ידע, תשמע, כשיהיה לך בסטה, אתה צריך ללכת ולקנות סחורה, ולדעת איך לקנות סחורה. אחר כך אתה צריך לדעת איזה סחורה לקנות, אתה צריך לדעת מה המחיר שאתה, שזה סביר לקנות, אתה צריך לדעת איך לתמחר. את הדברים שאתה מוכר, אתה צריך להיות מסוגל לקום כל בוקר באה וללכת לעשות קניות, אתה צריך לדעת איך לדבר עם אנשים שהם באים, אתה צריך לדעת איך לשקול את הדברים, לשים אותם בסקיות מאוד נחמדו, ולהיות נחמד אל הפונים, שיש עוד כמה אנשים כמוך, שיש להם אותו בסטה, ואתה רוצה שהם יבואו אליו. אלו הדרך, אתה לוקח מילת חסדים, אתה צריך לפרק אותו, למרכיביו השונים, ולבדוק אם הפונה, אם באמת הוא יכול לעשות את זה, ואז אתה יכול לעזור לו. אם אתה לא עושה את זה, אתה מכניס אותו לחרדה.
כן, אז בדוגמה שם, מה באמת היה אפשר לעשות עם אותו פונה? כי זה נשמע באמת מאוד מייאש.
נכון, אדם... נכון. יש אנשים שמיישים. יש אנשים שמיישים. מה היה אפשר לעשות? האמת, מעט. מעט. אבל אתה... אבל אתה, יש גם נוער שאתה יכול לעשות מעט. יש באמת נוער שאתה יכול לעשות נוער. יש גם מבוגרים שאתה עושה מעט. אבל מה יכול להיות שהם ידעו מה אני נותנת להם בסופו של דבר? אני נותנת להם ההגשה שיש מישהו בעולם שהיה מוכן לנסות לעזור להם. ולא יותר מהחוויה שלהם. שמישהו אהב אותך, מישהו רצה טובתך, ואתה מוגבל והיא מוגבל, והיא מוגבלת. זה כל מה שאפשר לעשות. אם אתה תלמד את זה בעבודה סוציאלית, אתה תלמד הרבה מאוד.
כן. טוב, אז נסיים אולי בזה, זה נשמע דבר גדול.
זה באמת דבר גדול, זה באמת דבר גדול, אבל דבר שאתה מבין את הגבולות של הכל שלך. שלפעמים אתה עוזר לאנשים, אתה חושב, אתה קרוב לאלוקים. וככה אתה לומד ענווה. שאתה לא בדיוק קרוב לאלוקים. שאתה בן אדם, שני הוא בן אדם, ולפעמים אפשר לתת רק אהבה. והשתדלות, כמו שאומרים החרדים, אבל לא יותר מזה.
כן. Okay. זה מעניין, כי פתחנו בגאווה וענווה ביחס לחיי מותרות ולבתי שם, ובעצם את מסיימת בענווה גם בעצם הרצון לעזור לחלשים, שגם שם צריך איזושהי ענווה ולדעת את גבולות
המקצוע. נכון, אל תבוא אליהם בגדלות, תבוא אליהם בענווה. כן. אוקיי. טוב, תודה.
טוב, תודה רבה.
בבקשה.